אתם מאזינים לתוכנית השעה השישית בהגשת תלמידי בית הספר יצחק רבין בהוד השרון עכשיו ברדיו סול
אתם מאזינים לתוכנית השעה השישית בהגשת תלמידי בית הספר יצחק רבין מהוד השרון.
היום בתוכנית נארח את מיקה צור, שחקנית זמרת ומדובבת, ואת אילי צ'פמן, שחקן וזמר ישראלי.
אני אינבר, וביחד איתי מגישים את השידור דני אילה, אור, אודליה אילה, יובל אליה, תומי הראל, אופק ואדם.
רגע לפני שנתחיל לשמוע את השיר פנטרה של נועה קירל.
פנטרה, אני עירה וכולם ישנים. הם אומרים שאני מוזרה, אני אומרת שהם רגילים.
נגלה,
אני פנטרה.
פנסים דלקים עליי בלילה,
כל העיניים עליי,
כל העיניים עליי.
אני פנטרה,
עדיין ממשיכה לעלות למעלה.
אל תגידו לי די,
רק אל תגידו לי די,
די, די.
יצאתי עם שיניים חשופות, תביא לי אלף עריות, מוזמנים לראות את הקבלות,
כל העיניים עליי,
ואיך אני לא אוהבת מוסכמות, כמה שישימו לי גבולות, וכל מה שעושים אני עושה,
רק אל תגידו לי די, די.
כל היום אני בכל מקום, אין דקה לנשום, אין דקה לנשום, בלילות אני לא רוצה לחום, אני רוצה לטעום, אני רוצה לטעום.
תודה למיקה צור ואילי צ'פמן שהגעתם להתארח בתוכנית השעה השישית.
תודה לכם שאתם פה, תודה לכם שאתם איתנו גם.
ספרי לנו ולמאזינים מי זו מיקה צור.
אז אני מיקה צור, אני בת 25, אני שחקנית. שיחקתי בסדרה מקיף מילאנו, בנוסף שיחקתי בסדרה אלה, תברחו, הבאר, שקשוקה, תפו חמסה חמסה. ומה עוד אני יכולה להגיד על עצמי? אני למדתי משחק בבית הספר למשחק יורם לוינשטיין בתל אביב. הייתי בלהקה צבאית בצבא, בלהקת הנחל. וזהו, בואו נשמע עוד קצת מידע להמשך. די, מספיק.
ואין עליה
בעולם. זה כן, ככה בקטנה.
מתי התחלת את הקריירה שלך?
אני, זו שאלה מעניינת. זה קצת קשה להגדיר את הקריירה שלי, כי התחלתי אותה באמת בגיל מאוד מאוד צעיר. הדבר הראשון שאי פעם הצטלמתי אליו, הייתי בת שנתיים. זה היה קלטת ילדים בשם גוזל שלי, שהצטלמה אצלי בבית. אמא שלי עשתה תפאורה, אבא שלי שיחק גם. גם אבא שלי שחקן. אז בעצם התחלתי בגיל מאוד 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 צעיר, והייתי באודישני מגיל מאוד צעיר, ובכל האווירה הזאת של מאחורי הקלעים.
אם לא היית שחקנית, מה היית רוצה להיות?
זאת תשובה שאף אחד אף פעם לא מצפה לה, ואני מתכוונת אליה במאת האחוזים. אני, אם לא הייתי שחקנית, הייתי רוצה להיות ביולוגית ימית. מעניין אותי כל העניין של הים ומתחתיו. כן, מאוד. יש לי אבא שלי זוג חברים שהם ביולוגים ימים, והם נסעו לאנטרטיקה וחקרו לוויתנים שם איזה 4 שנים, וזה נורא נורא עניין אותי.
מה היה החלום שלך בתור ילדה בערך בגילנו?
כשהייתי בגילכם, אתם בכיתה ה', בכיתה ה' אני השתתפתי לראשונה בפסטיבל שירי ילדים, שזה היה כמו פסטיגל סוג של, רק קצת אחר, קצת יותר של פעם, וזה היה חלום מאוד גדול שלי לעשות פסטיגל, זה חלום שעדיין לא הגשמתי, אבל זה חלום שיש לי עוד מאז.
ספר לנו ולמאזינים, מי זה אילן צ'פמן?
אופק, אני שרוף עליך.
אומייגוד.
זה גבר. אני, מי זה אילן צ'פמן? קודם כל זה אני, הישות, המקשה, הרקמה האנושית. ואני זמר, שחקן, אני כותב שירים, אני אוהב ליצור. אם הייתי מגדיר את עצמי בתור משהו גדול, אז אני אומן. אני אוהב לגרום לדברים מסוימים לתת להם ביטוי בצורה אומנותית.
מתי התחלתי את הקריירה שלי?
מה, כאילו מבחינת מה? מה זאת אומרת? אתה יכול לחדד לי את זה?
את הקריירה בתור שחקן.
בתור שחקן. בתור שחקן אני התחלתי במקיף מילאנו לפני כמה שנים זה?
לפני 4 שנים, 5.
לפני 4-5 שנים התחלנו במקיף מילאנו 1, זה היה התפקיד הראשון שצילמתי, ועשיתי גם את סיסו וסימחו בכאן 11.
בגדול.
משם, כן, אנחנו ממשיכים לרוץ ולרוץ ולרוץ. לא יודע, הם דופקים על עץ, לא יודע מה עושים. כן, חמסה זה. קיצר, אז התחלתי במקיף מילאנו, ומשם הדברים התגלגלו. אני מוציא גם שירים, יש לי הרבה שירים, עכשיו בדיוק עוד איזה שבוע אני מוציא שיר חדש, שהוא לא באמת חדש, או נראה לי שאתם מכירים אותו, קוראים לו פקה פקה, או כל המדברים עלינו. אז אני מוציא אותו בגרסה האמיתית של השיר. ממש גרסת סינגל, כיפית. וממשיך, אני עושה תוך כדי גם משחק, גם מוזיקה ביחד.
אם לא היית שחקן, מה היית רוצה להיות?
כאילו, גם אם לא הייתי שחקן וגם אם לא הייתי זמר, כאילו בעצם, אם לא הייתי מה שאני עושה עכשיו, מה הייתי עושה? וואי. מה הייתי עושה? לא, אני לא יודע, הייתי כנראה זרוק איפה, אני לא יודע. וואי, לא חשבתי על זה אף פעם, זה תמיד היה לי נורא ברור כזה מאז שאני קטן.
אני יודעת, יש לי. אני יכולה לענות בשמו, אתם מרשים לי?
נו, נהי לי.
יש משהו שהרבה אנשים לא יודעים על אילאי, אילאי מנגן על קרן יער, שזה כלי שזה נשמע כאילו המצאתי, אבל זה כלי אמיתי. זה כלי אמיתי. זה מין, זה כמו, נכון, זה כמו מין, זה כמו מין חצוצרה כזאת, רק מסולסלת. אני אראה לכם תמונה אחר כך. אבל זה מה שהוא היה עושה, הוא היה מנגן על הקרן יער שלו.
ממש, ממש נכון, האמת שאני מנגן בקרן יער גם מכיתה ב', והייתי בפילרמונית הצעירה, והייתי גם עם הפילרמונית של קפריסין בחול, בסיבוב הופעות ברומא. באמת עשיתי עם זה מלא מלא דברים עם הקרן יער, שאני חושב על זה. ממש שכחתי, כאילו, שמלא דברים קרו עם זה. אז כן, אז כנראה שהייתי נגן קלאסי.
מה היה החלום שלך בתור ילד בערך בגילנו?
אתם, מה הגיל שלכם?
11.
אני זוכר שבגיל שלכם אני הייתי יושב בחדר שלי בבית, והייתי מנגן בגיטרה את השירים שלי, והייתי מדמיין שאני מול כל הבית ספר באיזה מין כזה הופעה או משהו כזה, והייתי מדמיין שאני שר את השירים, וכולם מתרגשים, וכולם מוחאים כפיים, ואני על הבמה. זה מה שדמיינתי בגיל שלכם.
עמוד.
מיקה, בשנת 2008 השתתף בפסטיבל שירי הילדים בשיר החמישי, את שם קצר של קרן. תוכלי לספר לנו על החוויה בפסטיבל?
אז פסטיבל שירי ילדים. פסטיבל שירי ילדים, זה, אני קצת כאילו לא יודעת להסביר מה זה. זה, זה היה כמו מופע סוג של פסטיגל, זה תחרות שירים, שבעצם יש את הזמרים המוכרים. בשנה שאני עשיתי את זה היו קרן פלס, ארקדי דוחין, מי עוד היו? ישראל ברון, נינט הייתה בשנה שלי בפסטיבל. ובעצם כל ילד מצטוות לזמר מפורסם, והם מבצעים יחדיו שיר שהוא שיר ילדים, או שהאומן כתב, או שהאומן, בחר. אז אני שרתי שיר שקראו לו שם קצר, שרתי אותו יחד עם קרן פלס, וזאת הייתה חוויה מאוד מאוד מרגשת, כי אחר כך גם כמה שנים אחר כך, כשבאתי להיבחן לכוכב הבא, אז קרן זייתה אותי. וזה היה איחוד מאוד מגניב אחרי הרבה שנים. וזה היה חוויה מאוד כיפית.
למה החלטת ללכת לכוכב הבא?
למה החלטתי ללכת לכוכב הבא?
למה החלטת ללכת לכוכב הבא, מיקה?
זו שאלה מעניינת. אני הייתי בתיכון, הייתי בכיתה י' א', כשהתחלתי את האודישנים. אני חושבת שתמיד תמיד אהבתי לשיר, זה תמיד היה משהו שגם ידעתי שאני עושה די טוב. אבל זה משהו שלא חשבתי שאני אעשה ברמת הקריירה, לא חשבתי שאני אעבוד בזה, בלהיות זמרת. ופתאום הם פנו אליי, הכוכב הבא, אמרו לי, שמענו אותך מאיזה סרטון שהעליתי לאינטרנט, ואנחנו נשמח שתבואי לאודישן. אמרתי, יאללה, מה אכפת לי? ננסה. ניסיתי, והראש שלי לא לגמרי היה שם, וגם קצת כעסו עליי על זה. אני זוכרת ששאלו אותי באודישן, האם אני יכולה לראות את עצמי באירוויזיון, והתמאמתי. אמרתי, כן. ואז אמרו לי, מה זאת אומרת? אנשים באים, וכל מה שהם רוצים זה לעשות אירוויזיון, ממש כעסו עליי, שבאתי בלי כאילו...
בלי הוויז'ן?
בלי הוויז'ן שלי באירוויזיון. אבל עדיין זאת הייתה חוויה מאוד מאוד מגניבה.
איך היה להשתתף בכוכב הבא בשנת 2015, ולאיזה שלב הגעת?
אני עשיתי את השלב הראשון של המסך, הרימו לי את המסך, כזה ממש ברגע האחרון, הייתי עם 84%, משהו כזה, קיבלתי אדום מהראל סקאט, ואני עד היום זוכרת לו את זה, ואני הודחתי בשלב השני, כאילו בשלב שאחרי האודישן מול השופטים, ושמה הודחתי, ואז גם לא שידרו את ההדחה שלי, שזה היה קצת מבאס, כי אז אנשים שאלו אותי, מה זה, איפה את? למה לא רואים אותך בכוכב הבא? אמרתי להם, הדיחו אותי, סליחה, לא מצטערת לאכזב, אבל אני הייתי צריכה להודיע לאנשים שאני כבר לא בתוכנית, זה היה קצת מבאס.
זה מטורף שקרה לנו אותו דבר.
כן, אותו דבר?
אותו דבר.
גדול.
אני גם אותו דבר קרה לי בול. אני גם שאלו אותי, אחי, איפה אתה? אני רוצה לראות אותך שוב.
אתה לא שידרו את השלב השני?
כן.
לא ידעתי.
אבל דווקא אני סבבה עם זה שלא שידרו את זה.
כן, לטובה, אבל כאילו זה היה גם קצת מרגיז.
כן, ואני קיבלתי את האמת, גם אדום אחד קיבלתי, וקיבלתי אותו מבנאל. סטטיק רצה להעביר אותי, ובנאל לא רצה, אז כאילו סטטיק ובנאל הביאו לי אדום, ועכשיו אני פרזנטור איתו לאורבניקה,
אז
אני...
נכון, תראה מה זה.
אם היו מציעים לך, היית חוזרת שוב לכוכב הבא?
לא.
קצר, קולח.
סתם. לא, אני חושבת שאני, ככל שאני מתבגרת, אני גם מבינה קצת יותר מה אני רוצה לעשות ברמת הקריירה שלי וברמה של במה אני רוצה לעבוד. ואני חושבת שלהיות זמרת, לזמרים, אני מעדיפה להיות שחקנית.
אפילו שיש לה קול מטורף, אתם יודעים.
כן, זה נורמה.
בשנת 2019 השתתפת בעונה השישית של ריאליטי הכישרונות הכוכב הבא. שרת עם שיר מקורי שלך.
נכון, את איך שאת. איך שאת, הלכת מבלי לדעת. נכון.
ספר על החוויה.
לספר על החוויה בעצם, של החיה. אז אם אני חושב על מה שמיקה אמרה לפני שנייה, אז אני יכול להגיד ממש כנל. אותו דבר, כאילו בול. הגעתי לשם, באתי בתור ילד קטן, מה זה ילד קטן? באתי ילד כבר בן 19, אבל הייתי מאוד מאוד בוסרי, אני חושב שלא הייתי מוכן לזה באמת. לא עבדתי על הקול שלי יותר מדי לפני זה, לא עבדתי על שירים יותר מדי לפני זה, לא הייתי אפילו ביותר מדי כזה פלטפורמות של מוזיקה, של שירה ממש. יותר הייתי יושב בבית ושר עם הגיטרה שלי, וחשבתי שזה מספיק בשביל שיהיה איזה פיצוץ שם. קיוויתי שמישהו ייקח אותי, היה לי איזה חלום, שמישהו כזה ייקח אותי, אתם גם בטח יש לכם את החלום הזה, שכזה ייקחו אתכם מהלמטה של ההר, ופשוט ישימו אתכם על הקצה, על הראש של ההר, ואתם תהיו כאילו הקינגים, ואתם פשוט תעשו ככה, וכאילו כולם יגידו לכם, יאו, אתם מדהימים אתם! אתם מדהימים! אני רוצה להיות כמוך! וזה היה החלום שלי. ואז שקיבלתי את הלא הזה, והדיחו אותי, אז אני זוכר שבהתחלה שרתי את השיר, וזיהו אותי כאילו בכל מקום עם השיר הזה. היה לי גם הייפ ממש גדול עם השיר הזה, אני זוכר באותה תקופה. ואפילו בברצלונה שהייתי אז עם האקסים, שהייתי ברומא, אז גם זיהו אותי שם. זה פתאום היה כזה, זה כמה חודשים של כזה, פתאום הרגשתי מה זה באמת הדבר הזה, מה זה להיות מוכר, מה זה להרגיש את הטיפונת, את הזוהר הזה, ואז פתאום זה דאח נורא, וזה פשוט נעלם. ואז קיבלתי כפה מאוד מאוד גדולה לתודעה שלי, שאמרתי, בונה, זה יכול כאילו להיעלם ממש בשנייה. ובדיוק, והבנתי שזה לא זה. כאילו להיות הבן אדם הזה שמזהים אותו ברחוב, זה לא הדבר המגניב. מה שמגניב זה לעשות דברים יפים, וזה לעשות מוזיקה יפה, וזה לעשות הרבה, הרבה אומנות, מה שנקרא.
ספר לנו קצת על השיר, איך שאת.
איך שאת? אז איך שאת זה על מישהי שהיא כזאת, הייתה לי מין הידלקות כזאת ראשונה מאוד מאוד גדולה. כמו שאתם יודעים שאתם, אם אתם יצא לכם להידלק על מישהו, אז אתה קצת נהיה כזה... אפילו אם אתם סתם מתרגשים מבן אדם, אז יש לך איזה מין כזה, אתה מתבייש, אתה לא יודע מה לומר, אתה לא זה, וכאילו היא רצתה אותי. היא באמת רצתה אותי, אבל בגלל שכל כך רציתי אותה חזרה, לא ידעתי למצוא את המילים ולא ידעתי איך כאילו, ואז היא טסה לחול לחודשיים, וכשהיא טסה לחול לחודשיים, אז היא כן דיברה איתי שהיא רוצה שכשהיא חוזרת אז שנמשיך, אבל לא היה לי את האומץ להגיד לה בואי נמשיך. כאילו, לא יודע, הייתי כל כך כאילו מבויש, כל כך רציתי אותה שלא היה לי את ה... בגלל זה יש לי שורה בשיר שאני אומר, שוב יצאתי טיפש, לא יכולתי לבקש שתחזרי. ככה אני אומר בשיר. כי כאילו, פשוט לא ביקשתי. אם הייתי מבקש, היית באה, כאילו. באמת. כי אם אתם תבקשו, שתדעו, אם תבקשו משהו בחיים שלכם, אם מספיק תבקשו אותו, הוא זה יבוא.
לאיזה מקום הגעת בכוכב הבא?
2.
מהסוף.
מהסוף, כן. סתם, עברתי את אודישן הראשון, כמו שאמרנו. אז כן, עברתי את אודישן הראשון וזהו.
היית חוזר שוב לכוכב הבא?
כן, כי אני, כמו שמיקה אמרה, אני לומד כאילו מכל דבר שעברתי בחיים, מהקפה הזאת שקיבלתי, אז למדתי המון. למדתי המון, ומכל דבר שלמדתי בחיים, מכל מלמדה השכלתי.
ועכשיו נשמע את השיר איך שאת.
יש, איזה כיף.
חשבתי עלייך קצת יותר מדי, לא רצית להישאר, אמרת שכל זה קצת כבד עליי, שעדיף כבר לוותר. כי אני יודע זה היה אבוד מההתחלה, אבל לא חשבתי שנגמור אפילו בלי לומר מילה. אני ידעתי שהכל יסתדר, אבל הזמן שלא ראיתי לא חוזר. ואיך שאת הלכת לי בלי לדעת שאת היחידה שהחזירה לי את הלב למקום, ושוב אני עצבתי טיפש, לא יכולתי לבקש שתחזרי. רציתי שאת תחממי אותי, שלא אשן לבד, כי את לא תמצאי עוד אף אחד כמותי, לא תאהבי עוד אף אחד. אני יודע, לא משנה כמה שתמחיקי, בסוף תביתי פנימתי זכי ורק תראי אותי. כל מה שיכולתי רק נתתי לך, התאהבתי, לא הבנתי שאת לא מלאך. תהיתי אם בסוף נחזור, או שהלב שוב צריך לעבור. ואיך שאת הלכת לי בלי לדעת שאת היחידה שהחזירה לי את הלב למקום, ושוב אני יצאתי טיפש, לא יכולתי לבקש שתחזרי. הלכת לי בלי לדעת שאת היחידה שהחזירה לי את הלב למקום, ושוב אני יצאתי טיפש, לא יכולתי לבקש שתחזרי, תחזרי. ואיך שאת הלכת לי בלי לדעת שאת היחידה שהחזירה לי את הלב למקום, ושוב אני יצאתי טיפש, לא יכולתי לבקש שתחזרי.
אתם מאזינים לתוכנית השעה השישית בהגשת תלמידי בית הספר יצחק רבין בהוד השרון, עכשיו ברדיו סול.
בשנת 2018 שיחקת בסדרה אילת, שם שיחקת את קרייני שחר, ילדה בעלת מחנת קרינה שלא מאפשרת לה לחיות עם כל דבר שיש בו קרינה ומאלץ אותה לחיות בבידוד מאשר העולם.
השם המלא של הדמות, אני הייתי, שיחקתי בעצם את אחותה הגדולה של ניב סולטן, כשבחיים האמיתיים, כשצילמנו את זה, אני הייתי בת 19, וניב הייתה בת 26. אז אני, איכשהו, בגלל הגובה המאוד גבוה שלי, אז אני שיחקתי את אחותה הגדולה. זאת הייתה בעצם הסדרה הראשונה ששיחקתי בה בחיי הבוגרים. זה היה אחרי רצף של כמה שנים ארוכות שבהן עשיתי אודישנים, ולא התקבלתי לכלום, ולא הבנתי כאילו מה אני עושה לו בסדר. וממש כבר הייתי מאוד קרובה ללוותר, כשזה משהו שאני, שאני לא גאה בו, שהייתי מאוד מאוד קרובה ללוותר, ואז פשוט פנו אליי דרך הפייסבוק, כתבה לי בפייסבוק מלהקת, כתבה לי, שלום, מיקה, אני רוצה... היי. אמרו לי, שלום, מיקה, אנחנו רוצים שתבואי לעשות אודישן חדשה. באתי, נבחנתי, ופתאום קרה שהתקבלתי, וזה היה גם תפקיד מאוד מאוד גדול ומאוד מאוד משמעותי, ועם קאסט של שחקנים שמאוד הרצתי באותה תקופה, וזה היה מאוד מאוד מרגש, גם באמת בגלל שהייתי כבר כל כך קרובה וכל כך מותשת מלעשות אודישנים כל כך הרבה שנים, וששום דבר לא נתפס. זה היה פרויקט מדהים, שלמדתי שם המון. הוא מאוד מאוד התפרסם, הסדרה הזאת מאוד מאוד הצליחה, ואף אחד מאיתנו לא ציפה לזה, לפיצוץ שיהיה מזה.
ספרי לנו קצת על הסדרה ואיכן היא שודרה.
בטח. הסדרה אילת שודרה, היא הייתה בעצם הסדרה האחרונה שהופקה כהפקת מקור של ערוץ הילדים, שזה ערוץ שכבר אין היום. זה ערוץ שבשבילי גם הוא מאוד מאוד משמעותי, כי אבא שלי, שהוא גם שחקן, כמו שאמרתי לכם מקודם, אבא שלי היה מנחה בערוץ הילדים, כשאני רק נולדתי. אז זה היה בשבילי גם סגירת מעגל מאוד מאוד מיוחדת לשחק בתוכנית של ערוץ הילדים. הסדרה עוסקת בתום וקרני, שהן שתי אחיות, שלקרני פרצה באיזשהו גיל מחלה, שקוראים לה ELS, שזאת מחלה, איך מתרגמים את זה? Electromagnetic Hypersensitivity. פשוט זה היא יכולה בעצם במחלה, שזו מחלה אגב אמיתית שקיימת, פשוט לא יודעים אם היא מחלה של הראש או של הגוף. שזאת מחלה שבעצם כשבן אדם חשוף לקרינה, זה יכול להיות קרינה מטלפון, מתאורה, ממחשב, בדיוק. זו מחלה אמיתית שבעצם קרני, הדמות שלי, היא אסור לה להתקרב לחשמל, היא צריכה לחיות בבידוד, במדבר, רחוק מכולם.
איך היה לשחק בתור ילדה בבידוד?
זה היה מעניין, זה היה לפני כל הקורונה, זה היה לפני שבכלל ידענו שבידוד זה דבר שכזה יכול לקרות בחיים האמיתיים, אבל זאת הייתה חוויה מאוד מגניבה, אני זוכרת שהיינו קאסט מאוד מאוד גדול, ותמיד הייתי נורא נורא מתבאסת שכל השחקנים ביחד, ותמיד אני לבד. תמיד אני משחקת רק עם אותם שלושה אנשים. זה היה נורא מתסכל, אבל גם זה היה כיף, כי כזה היינו באילת במלון, וזה היה ממש כיף.
אילי, ספר לנו על הסדרה שהשתתפת, סיסו ושמחו בכאן
11. זה סדרה להקת הרבנות הצבאית.
שזה גם דבר אמיתי.
שזה גם דבר אמיתי, ורצו לעשות לי ברית מילה בסדרה, שזה גם דבר אמיתי. אז כן, סדרה להקת הרבנות הצבאית, שחקתי שם ילד בעייתי, חילוני, שעושה בעיות. היה מצחיק ממש. עם נווה צור, שקיבל פרס השחקן על הסדרה הזאת. וגם שחק באילת.
עם אקי.
ועם אקי, שהוא שיחק גם במקיף מילאנו, אז זה היה כאילו כיף, ראיתי אותו גם בסיסו ושמחו וגם במקיף מילאנו, אז היינו כבר חברים טובים, וזהו, סדרה מהממת, היה כיף.
תראה לנו על הסינגל מצפון.
מצפון, וואי. מצפון זה שיר שנכתב אחרי תקופה ממש ממש קשה, שהייתי עם איזה מישהי, זה היה גם אחרי מקיף 3 נראה לי, עברתי שם איזה משהו לפני מקיף 3. עברתי שם איזה משהו שהוא לא פשוט, גם במערכת יחסים וגם בריאותית ונפשית. ואז אחרי מקיף 3, אחרי תקופה מאוד מאוד אינטנסיבית, אני ומי שהייתה בת הזוג שלי באותה תקופה נפרדנו. ואני הרגשתי נורא בתקופה הזאת שאיבדתי את הדרך, כאילו, מה זה... גם בשיר אני אומר, איבדתי מפה, מנווטתי מצפון. כאילו, אני רק עם המצפון שלי, אני הולך, כי אני לא יודע לאן אני פונה בעולם. וזה גם שיר שכזה מסביר, הוא אומר כזה, לפעמים אהבה זה משהו שנראה פשוט, אבל זה לא דבר קל. וכן, זה שיר שמאוד נוגע לי ללב, והוא שיר שככה מרגש אותי כל פעם מחדש.
אתם מאזינים לתוכנית השעה השישית, בהגשת תלמידי בית הספר יצחק רבין בהוד השרון. עכשיו ברדיו סול.
ספר לנו על סדרת הנוער אינפיניטי, בה אתה משחק את יונתן, תלמיד מקובל, ואום סקסואל בארון.
אני גם הבנתי. איך היה לשחק גיי באינפיניטי? היה מאתגר, זה היה סדרה מאוד מאוד מאתגרת. לשחק, הייתי צריך להתנשק עם בן, וזה לא היה כמו עם מיקה, שזה היה לי קצת יותר טבעי. אז זה היה מאוד מאתגר, כי זה לא רק לשחק מישהו גיי שמקבל את עצמו, זה לשחק מישהו גיי שלא מקבל את עצמו, מישהו שהוא כאילו יונתן בסדרה ממש שונא את עצמו. אז הייתי צריך ללכת לאנשים שיצאו מהארון בגיל נורא נורא מאוחר, ולשאול אותם מה הרגשתם, כאילו איך אתם, כאילו למה לא אמרתם קודם לעולם שאתם כאילו, שאתם גיי, זה בסדר, כאילו אני מקבל את זה ברמות, אבל הם אמרו לי שזה משהו שהוא, שאתה מרגיש שבפנים אתה לא אוהב את מי שאתה, ואתה לא מקבל את מי שאתה, שזה לפי דעתי משהו מאוד מאוד קשה, ואני...
עכשיו דמות כזאת במקיף, בעונה 4, תומר.
נכון, תומר. תומר גם היה ככה.
שהוא גם הוא הומוסקסואל בארון, שמאוד מאוד קשה לו עם עצמו.
ואפילו אחרי שהוא כאילו כן כבר יצא, עדיין יש, אחרי שהוא כבר יצא, עדיין יש לו איזה מין זה, כי כאילו גם רן אומר לו באחד מהסצנות, הוא אומר לו כאילו, ברור שאתה לא רוצה להיות הומו. ואז הוא אומר לו, תודה שאתה עוזר אחי, הוא אומר לי, לא, כי מה הכללה שכולכם משתמשים הכי הרבה ביום? וזה כן, זה דפוק בעולם, אבל זה, נגיד אני שעשיתי את זה, אז נורא, נורא עבדתי מהמקום הזה. כי יונתן הוא בעצם הומופוב, הומו, הוא יורד על, 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 על שחר ששיחק את... יונתן שיחק עם...
לא זוכרת.
שחרתי את השם של... אני, כאילו, אני מכיר את שחר פשוט בזה, אז דניאל, דניאל, קראו לו דניאל. אז הוא בעצם יורד על דניאל, הוא רושם בבית ספר כאילו כזה גרפיטי של דניאל ההומו וזה, ואז הוא בסוף מנשק אותו. אז אמרתי, אני חייב להבין את הבן אדם הזה, כאילו גם הוא גם כל כך שונא, אבל כל כך אוהב, והשילוב הזה ביחד, אז רציתי להבין מאיפה זה נובע, ומאיפה הכאב והפצע הענק הזה. שאלתי הרבה אנשים שיצאו מהארון בגיל מבוגר, והבנתי שזה באמת, שזה לא פשוט, זה לא פשוט, וזה היה אחלה דבר.
כמה שירים הוצאת עד היום?
כולל הילדה עם השיער האדום עכשיו גם.
אני חושבת שיש...
בוא נראה.
עכשיו שקלעתי כאילו בול, זה יהיה מדהים.
בוא נראה איך שאת... אבל היה גם שיר על סבא וסבתא שלי. היה את... את מבולבל, היה את מצפון.
ככה.
היה את ככה. עכשיו היה את פקה פקה, היה... כולל השירים שלי מהסדרות אבל? כן. כולל נגיד, בואי תסתכלי לי בעיניים. אז הרבה, אז עשיתי גם עם צ'ו מקום עם אלה לי את השיר שלה, ועשיתי גם עוד כמה ביצועים שם, אני לא יודע כמה, אני לא יודע, אני לא יכול.
שפע, חמסה, חמסה, חמסה.
שפע ו... כן. שזה בספרייה, אין לך מודע. איך הספרייה שלי נראה טוב?
בשנת 2019 שחקתי סתיו בסדרת הפרחו. סוכנת משטרה שעוברת במסווה להיות ילדה בתיכון כדי לחקור סרטון של התעללות בכלב של ראש העיר.
נכון, אני שיחקתי בסדרה תברחו, שזה גם היה פרויקט מאוד מאוד מיוחד. זו הייתה סדרה שצילמנו בעשרה ימים, שזה מאוד מאוד מהר. זה היה, שיחקתי עם טיילור ובנזיני ואגם בוחבוט ושחר תבוך, והיה לנו קאסט מדהים. וגם רומי אבירם שהצטרפה, שאחר כך שיחקה איתי גם בבאר, גם במקיף, אז גם היא שיחקה איתי שם בתברחו.
כן, רומי הייתה בתברחו?
כן, היא הייתה אחות של טיילור מלקוב.
היא גם הייתה לך מהכלובים? אחותה הקטנה,
כן, בטח. אבל זה היה פרויקט ממש ממש נחמד, הבמאי שלנו היה אילן רוזנפלד, שזה אילן מהפיג'מות שאני כאילו גדלתי עליו, וזה היה מדהים 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 לפגוש אותו ולעבוד איתו, ועכשיו אנחנו ממש כאילו חברים, וזה מטורף. אז זה היה פרויקט מאוד מגניב על חדר בריחה, שאנחנו בגדול נתקענו בו. באנו כולנו עם, היינו כולנו עם פיג'מות וואנזי כאלה, חמות, וזה היה מאוד מאוד מאתגר בצילומים, כי היה לנו מאוד חם. מאוד.
תוכלי לספר לנו קצת על הסדרה?
כן, בטח. בעצם אני אנסה לתקצר את זה כמה שאני יכולה. אבל בגדול זה ילדים שמגיעים ליום הולדת של חבר שלהם, את החבר משחק שחר תבוך. החבורה שלו קצת הוא מרגיש שהם מתרחקים, אז הוא מזמין את כולם ליום הולדת שלו כדי לאחות מחדש את החבורה. והם מגיעים בעצם לחדר בריחה מאוד מאוד מוזר, שנראה כאילו הוא מכיר אותם. והחדר בעצם חושף את כל הסודות שלהם. גם את הסוד של הדמות שלי, שהיא שוטרת סמויה. שאת זה מגלים בפרק 3.
את שוטרת? מלשין.
בטח, רצו לתת לי הביתה את התמונה, עשו לי תמונה ענקית שלי במדים של שוטרת, לסדרה, ואז שאלו אותי אם אני רוצה לקחת את זה הביתה, ואמרתי, בגדול כן, אבל זה היה כל כך גדול שלא היה לי איפה לשים את זה.
הפלקט שלך כזה?
ענק, אבל אני אראה לכם אחר כך תמונה למי שירצה.
איך את מגיעה לתפקידים האלו?
זאת שאלה ששואלים אותי המון. להיות שחקן זה עבודה מאוד מאוד לא פשוטה, וזו עבודה ש... בניגוד לנגיד עבודות אחרות, בן אדם שעובד נגיד על לייצר, לפתח מוצר, והוא רוצה למכור אותו, אז אפשר, זה יותר קל לקבל ביקורת על מוצר, אבל כשאתה שחקן, אתה המוצר. אז הביקורת שאתה מקבל היא מרגישה הרבה יותר אישית. לקבל לא על אודישן זה תמיד הרבה יותר כואב מלקבל לא על נגיד קיבלתי 60 במבחן. אם אתם מקבלים 60 במבחן, אתם לא נעלבים, נכון? אתם אומרים, אולי הייתי צריך ללמוד קצת יותר, אולי הייתי זה. אבל אם נותנים לכם 60 על הופעת משחק, זה נורא. זה נורא. זה נגמר העולם. אני הכי גרועה בעולם ולא מגיע לי כלום. וזה צריך, זה חשוב מאוד מאוד לזכור לא להיות ככה.
לעבור את זה.
לעבור את זה ולהתקדם מזה ולא להישבר מזה. יש המון דרכים שאפשר להגיע לאודישנים. אמרתי לכם, נגיד את אלת, פנו אליי בפייסבוק, אבל בגדול הדרך הכי מקובלת להגיע לאודישנים היא דרך סוכנות, היא דרך סוכן. להרבה מאוד לרוב השחקנים כרגע בתעשייה יש סוכן שבעצם מנהל אותם. דרך הסוכנים אנחנו מקבלים אודישנים, והסוכנים גם המטרה שלהם והעבודה שלהם זה לבדוק שהזכויות שלנו נשמרות, שאנחנו מקבלים חוזה הוגן, ששומרים עלינו.
מתי התחלתי ללמוד בבית הספר למשחק יורם לוינשטיין?
התחלתי ללמוד ביורם עם סיום שירותי הצבאי, ממש כשעוד הייתי חיילת נבחנתי ללימודים, הגעתי לשלב האחרון של המיונים על מדים, והרבה אנשים לוקחים שנה אחרי הצבא כדי לטייל, להספיק דברים, אני לא רציתי, רציתי ללמוד ולסיים עם הלימודים כמה שיותר מהר, כדי לצאת לשוק ולעבוד. אז התחלתי מוקדם בגיל 21.
מה לומדים שם ומה זה תרם לך למרות הניסיון שיש לך?
לימודי משחק זה דבר מאוד מאוד מיוחד בעיניי, כי כמו שאמרתי לכם, בגלל שאנחנו המוצר, אז גם הלימודים זה מאוד ללמוד על עצמך. ללמוד על עצמך וללמוד על הכיתה שלך, ועל איך לסמוך ועל איך לקבל ביטחון בלעמוד מול קהל. בלימודי משחק בדרך כלל מתמקדים קצת יותר בתיאטרון. שתיאטרון זה משהו שתמיד תמיד רציתי לעשות, ועד הלימודים שלי לא באמת יצא לי. ועכשיו חמסה, 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 בזכות הלימודים שלי ביורם לוינשטיין הגעתי ואני משחקת באבימה ובתיאטרון הארצי, ובאמת בית הספר חשף אותי לתיאטרון בצורה מדהימה.
ספרי לנו על הסדרה שקשוקה ותפקיד שעשית בסדרה.
אין בעיה. שקשוקה זה היה ממש ממש כיף. אני זוכרת שפתאום אמרו לי אבנר, אחד היוצרים, אחד הכותבים של מקיף מילאנו, הוא גם זה שכותב את שקשוקה. ופתאום הוא כתב לי איזה יום אחד, הוא כותב לי, אני רוצה שתבואי לעשות את סופי בשקשוקה. אמרתי לו, מה זאת אומרת? הוא אומר לי, מבחינת העולם שבו מתקיימת מקיף מילאנו, הבית ספר שמגיע לפני, היסודי של התלמידים במקיף מילאנו, זה הבית ספר ששקשוקה. אז גיא ומבורך ונורי, כולם למדו בבית ספר ששקשוקה בעצם, כשהם היו ילדים. אז זה היה ממש ממש כיף, כאילו לחזור לדמות הזאת מכיוון שלא הכרתי אותה, מהכיוון שלה בתור ילדה יותר קטנה. וגם זה מגניב כזה שאותה דמות בשתי סדרות, זה ממש היה לי חוויה מגניבה.
קראנו שאת גם מדובבת. תוכלי להסביר לנו איך עושים דיבוב?
בטח. דיבוב, האמת שלא יצא לי לדבב כבר כמה שנים לצערי.
דובבי לי רגע משהו.
מה זאת אומרת? מה זה אומר השאלה הזאת? לא, לדובב זה מגניב, זה חוויה ממש מגניבה. אתה בעצם, אתה מקבל טקסט ואתה מקבל סרטון באנגלית, באנגלית או בכל שפה אחרת שממנה מדבבים, ובעצם אתה יושב מול המסך ומקרינים לך את הסצנה שאתה צריך לדבב, ותוך כדי אתה מקריא את הטקסט. ובדרך כלל מנסים כמה פעמים, כי צריך ממש על כל דבר קטן להתעכב. נגיד אם הדמות חוטפת בוקס, אז היא לא מקבלת אותו בשקט. היא צריכה לעשות איזה כל מיני כאלה. אתם מבינים? זה ממש דברים קטנים, קטנים, קטנים של דיוקים ושל דמות. והכי מצחיק אבל זה לדבב. אני דיבבתי לוויתן שהייתי קטנה בסדרה Wonder Pets.
מה עשית אותו כזה?
כן, אני הייתי לוויתן כזה עצוב ודיברתי בערך ככה. כן, זה היה מגניב.
באיזה סדרות הסרטים עשית דיבוב?
דיבבתי בוונדר פטס, דיבבתי בסדרה בלוגי שקראו לה חואניטו ג'ונס.
שם, אני זוכר.
כן, אתה זוכר? כי אני לא זוכרת את הסדרה.
אני זוכר רק שזה היה כתוב לי, כאילו, שאתה מעביר למה התוכניות הבאות, כמו שהיה כתוב.
אני גיליתי, יש לי שיר בהופ ילדות ישראלית, שעד היום מנגנים אותו, לשיר קוראים פרפרון, וזאת אני, באתה משהו כמו 10, שר בערב, טוב שמש, בלב השרון, ככה אני נשמעת בערך, אתם יכולים לחפש את זה ולמצוא, ומה עוד דיבבתי, נראה לי שזהו, גיליתי ששרתי את שיר הפתיחה של התוכנית מיפי וחברים,
מיפי?
גיליתי את זה מאוד מאוחר, אבל זאת אני, אני שרה מיפי החמודונת, זה אני.
מתי לדעתך הייתה הפריצה הגדולה שלך בקריירה?
קשה לשים את האצבע, כי זה מרגיש שקצת היו שתיים. הראשונה הייתה באמת באלת. אלת זה היה כזה הבום הגדול, הקפה הגדולה של פתאום מזהים אותי בכל מקום, ורודפים אחריי ורצים אחריי וצורחים וזה, זה היה מטורף. ואז באמת, כמו שאילה אמר מקודם, זה קצת דאח, וזה קצת ירד ההייפ ונרגע, ואז פתאום מקיף, הרימה אותי עוד פעם.
נשמע את שיר הנושא של מקיף מילאנו לעוף גבוה.
יס!
זה הזמן שלי!
זה הזמן שלי ללמוד, להגשים את החלומות, ואם נרצה נוכל לעוף גבוה, לא לפחד שוב לנסות, זה בסדר גם לטעות, נסו גם להקשיב, לא רק לשמוע. אנחנו כאן אף פעם לא נהיה לבד, שניים במחיר אחד. נצעק בקול, נשתגע בגדול, ננצח את הכל. נקפוץ אל תוך המים, נפרוס את הכנפיים, כל החלומות יחזרו אל החוף. נרקוד גם בשוליים, לא נרים ידיים, נלך בדרך הזאת עד הסוף. נלך עד הסוף. זה הזמן להתאהב, להתחיל להתקרב, וגם אם נלחם נדע לסלוח. נשתגע בגדול, ננצח את הכל. נקפוץ אל תוך המים, נפרוס את הכנפיים, כל החלומות יחזרו אל החוף. נרקוד גם בשוליים, לא נרים ידיים, נלך בדרך הזאת עד הסוף. נלך עד הסוף. נקפוץ אל תוך המים, נפרוס את הכנפיים, כל החלומות יחזרו אל החוף.
נרקוד גם בשוליים, לא נרים ידיים,
נלך בדרך הזאת עד הסוף. נלך עד הסוף.
אתם מאזינים לתוכנית השעה השישית, בהגשת תלמידי בית הספר יצחק רבין בהוד השרון, עכשיו ברדיו סול.
מיקה, אחת הסדרות הכי מוצלחות, איך היה לשחק את סופי בסדרה?
לשחק את סופי זה היה מדהים, סופי זו דמות שאני ממש מרגישה, כאילו היא תמיד הייתה שם, תמיד הייתה אצלי, בפנים. אני לא יודעת כמה מכירים את הסיפור על איך התגלגלתי לשחק את הדמות הזאת, אבל בגדול, כשרוצים לעשות סדרה בטלוויזיה, אז הסדרה צריכה לעבור משהו שנקרא פיץ', שזה הגשה. שבעצם באים היוצרים של הסדרה, ומגישים את הסדרה לאנשים שהם רוצים למכור להם את הסדרה, נגיד במקרה שלנו לכאן חינוכית. אז היוצרים של הסדרה פנו אליי הרבה 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 לפני שהסדרה בכלל קרתה, ואמרו לי, בואי, אנחנו רוצים אותך לאיזה קריאה של משהו, לעשות פיץ' לאיזה סדרה. אמרתי, בסדר. אמרו לי, פיץ' עם אקי אבני, שאקי משחק את רפאל. ואמרתי, ברור, וזה, הגעתי, היו איתי מלא מלא שחקנים שאני מאוד מאוד אוהבת, ביניהם טל גרושקה, שטל גרושקה הוא האדם שרון במקיף מילאנו. זוכרים את האדם?
כן.
אז האדם, שתדעו שטל, בקריאה הזאת, בפיץ' הראשון של הסדרה, הוא הקריא בכלל את עומר. כן?
בהתחלה, השחקן שמשחק את אדם, הקריא את הדמות של עומר, שזה היה מגניב. אבל בעצם הביאו אותי לקריאה הזאת, הקראנו, הגשנו את הסדרה בעצם, אני לא באמת הייתי חלק מזה, אני רק באתי להקריא. ואז כמה שזה שנה אחר כך, פתאום ראיתי שמתלהקת סדרה חדשה, עם אקי אבני, וישר שלחתי לסוכן שלי ואמרתי לו, מה זה, זה לא מה שהקראתי אליו? אז הוא אמר לי, חכי, אני בודק. הביאו אותי לאודישן, נבחנתי, ואז אחר כך גם היוצרים סיפרו לי שמאז הפיצ' ההוא, הדמות עברה שינויים בהתאם אליי, שהם קצת הלבישו את הדמות עליי, וזה היה מאוד מאוד מרגש, וזה לא דבר שהוא מובן מאליו בכלל, שמהרגע שהם ראו אותי שם, הם ידעו שהם רוצים אותי. שזה משהו שהוא באמת סופר מיוחד וסופר מרגש. וזו דמות שהיא כבר בלב שלי ובדם שלי, ואנחנו אחת.
אין על מבורך, מעולה.
אין על מבורך.
אילי, איך היה לשחק את גיא בסדרה?
וואו, איך אני אוהב אותו. איזה אח יקר. זה, אני מרגיש לי שזה היה מאוד מאוד טבעי, כאילו נתנו לי ממש לעוף ולעשות מה שאני רוצה. נגיד, בהתחלה בחזרה הראשונה באתי עם גיטרה, ואז הם פשוט גם שינו כזה ממש את כל העלילה בשביל שיתאים לזה. הייתי אמור להקדיש לנורי ריקוד, אם אתם זוכרים, בעונה הראשונה, שאני עושה לה את... איך את אוהבת לדבר עם העיניים? ואז תוך כדי רן וזה, והורי מאחור עושים כאלה.
אני זוכרת.
נכון שהם עושים כאלה?
אני זוכר.
מה הם עושים? עושים איזה פלאש מעוף. כן, בחצר. אז הייתי אמור להקדיש לריקוד, ואז אמרתי, לא, אני הולך לשיר לה, אם אני כבר מקדיש לה, מה שאני אשיר לה. ואז הם כאילו אמרו, זה, אז אולי אני כבר כותב לשיר, ואז אמרו, אז אתה רוצה לשיר גם למבורך בסוף? מה זה? זה אמור להיות משהו אחר, היה אמור להיות שם איזה משהו אחר על הבמה, לא היה אמור להיות את מסע, בסוף שלנו הראשונה. קיצר, אז הגעתי להתחלה, אז פשוט שינו ממש את כל התסריט, ו... מאז אני זוכר שכאילו גם הבימאים וגם היוצרים אמרו לי כזה על סצנות כזה, אמרתי להם, למה גיא אומר את זה? אמרו כזה, אילי, אתה לא אומר את הטקסט, כאילו. אתה אומר מה שבא לך, אז תגיד.
מה זה משנה? מה אתה שואל?
אז תגיד מה שזה בערך אומר, אבל תגיד את זה במילים שלך ועם הכוונה שלך.
כן, נתנו לנו הרבה הרבה יד חופשית בדמויות שלנו, אני חושבת שזה מה שעושה אותם כל כך מיוחדות.
נכון, וזה גם משהו שאתה גם מביא לדמות, כאילו בתור עצמך, אם אתה באמת מצליח להביא באמת את אותה כוונה של הטקסט, אבל אתה מביא את זה פשוט במילים שהן יותר מתגלגלות אצלך על הלשון, אז זה ממש מביא את הדמות בצורה טבעית.
מיקה, האם את חושבת שאת בדמות בסדרה דומים?
מאוד. כן ולא, בדברים מסוימים כן, אני חושבת ש...
נגיד מאוד, סתם.
ממש. לא, אני חושבת ש... אין מנוס מזה שנהיה דומות, כי בסופו של דבר אנחנו באמת אותו בן אדם. ויש הרבה נקודות השקה בינינו. אני חושבת שדרכי הפעולה של סופי הן מאוד מאוד דומות לדרכי הפעולה שלי היו כשאני הייתי בגילה, שהן לא תמיד נכונות, כמו שראינו בעונה 4. אני חושבת שיש בינינו המון המון דומה, אבל אני כאילו, היא הגרסה הלוב שלה של מיקה. את מבינה מה אני אומרת?
אילי, האם אתה חושב שאתה והדמות בסדרה דומים?
כן. רצח.
כן.
מאוד.
חלק.
לגמרי. ברמות. חד משמעית.
האם את ואילי שומרים על קשר בחיים האמיתיים?
אני חושבת שכאילו יותר כאילו מאנשים בסדרות אחרות כנראה.
נכון.
אנחנו לא נפגשים כל יום או כל שבוע, כי בכל זאת אדון פה גר בצפון, ואני גרה בתל אביב. אבל תמיד תמיד כיף להתראות. אני חושבת שגם עכשיו היה לנו לפני איזה כמה זמן שהוא סתם בא אליי וישבנו אצלי בדירה ושתינו קפה והיה כאילו כיף נורא.
נכון. וגם צריך לעשות את זה יותר.
נכון. ויש לנו באמת חברות, נראה לי ליבי, לאילי שהיא מגניבה ומיוחדת.
איך היה לשחק את זה גם מקיף מילנו?
זה נראה לי כזה שהמשך ממש ישיר של השאלה הקודמת. אנחנו, אני ואילי, אנחנו מכירים... מהצבא, אנחנו מכירים כבר הרבה הרבה זמן.
שנים.
יש משהו טבעי בלשחק בסטיז אצלנו. כי המערכת יחסים שלהם, גם בקטע הרומנטי, יש משהו מאוד מאוד חברי. אני חושבת שזה משהו שהיה מאוד קל לנו לתעל את החברות ואת הצחוקים.
נכון, לקחנו את זה, את הקשר של גיא וסופי, למקום לפי דעתי מאוד... כאילו מאוד אחוקי, אבל תוך כדי גם עם אהבה. כאילו הם חברים מאוד 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 טובים.
גם חלק מהמהלך שהם עוברים בסדרה, כאילו, של מתחילים החוקים, ולאט לאט זה מתעגל.
איזה סצנה הייתה הכי מצחיקה מבחינתך במקיף מילאנו?
וואה, איזה סצנה, הפסטה. קל. הסצנה עם הפסטה, שאנחנו יושבים, אני, אילאי, נאיה ויונה, כאילו עומר ונורי, עם הטיבולית, צילמנו את זה כבר בסוף היום, היינו כולנו בהתקף כפית, לא הצלחנו, ויונתן כל פעם שהוא שם לאילאי פרמז'ן בפסטה, הוא כל פעם היה שם לו עוד פרמז'ן, והוא כל פעם היה עושה את זה עם עוד יותר עצבים, ואני, אני חושבת שעצרנו את הסצנה הזאת כאילו...
מלא פעמים,
וכבר נהיה חושך כאילו, לא היה אמור להיות חושך. נהיה חושך כי אנחנו פשוט לא הצלחנו להפסיק לצחוק.
ושלא לדבר על זה שבשלוש טייקים האחרונים סתם אכלתי טיבולית, ויונתן אומר לי,
נכון.
צריך לאכול את הבמה, אומר לי, תאכל, תאכל את הטיבולית. הוא גם עשה לי את זה עם הבצל בעונה שלוש.
נכון.
נכון, יש את הסצנה שאני כאילו, אני חולה ומטפלת בי, אתם זוכרים את זה? אז פשוט גרם לי לאכול איזה שתי בצלים, בלי שום צל. הוא כזה אומר כזה, אילה, קח את החצי בצל, תחוף את הכל הפה, כן? כן, תחוף. יאללה, זה, הוא אומר, כן, כן, תמשיך לי לעוס, הוא כזה עושה לאחר.
עכשיו פרק, הוא נשאר עם הבצל.
אני אוכל את הבצל, אני רואה את המצלמות כבר הולכות.
וגם בעונה 4, הסצנה עם נורי, בחלון עם הקפה, גם, מצחיקה.
איך הצלחתם לבכות בפרק 20 עבודים בספרייה מקיף מילאנו?
אנחנו טובים בלבכות ביחד.
נכון, אנחנו מרגישים אחד את השני. כי זה, לא, תשמע, זה עצוב.
כן.
זה עצוב.
זה היה עצוב, זה באמת היה עצוב.
זה באמת היה רגע קשה.
כן, ממש. גם אני זוכרת שזה, גם אמרנו את זה ברעיון הזה עם פרוגי, שיונתן באותו יום בסצנה הזאת, הוא אמר לנו, אוקיי, זה מעולה, אתם מרגישים אחד את השני אולי קצת יותר מדי. אולי קצת יותר מדי. זוכר את זה?
נכון, נכון. הוא אמר כאילו, הוא אהב את הרגש, אבל הוא אמר, תנו לזה עוד איזה רגע עד לפיצוץ, כי כאילו כבר באנו,
כן, כבר באנו בוכים.
כן. נכנסנו לסצנה, כאילו, את לא נגיד. ואז כאילו, יונתן הרגיע אותנו קצת, אבל זה היה, שאתה משחק משהו שבאמת נורא קרוב אליך ומרגש אותך, זה בא לך, זה יוצא ממך.
וגם, יש כאילו שיטות ללבכות. שיטות ממש טכניות לאיך לבכות. אחת מהן זה טירסטיק. טירסטיק, כן, זה כמו מין מנטה כזה, ששמים, בדיוק. שמים את זה מתחת לעיניים.
בוא נה, הוא לומד הכל מהיוטיוב, הוא לא צריך בצפר.
כן, מה? שמים את זה מתחת לעיניים, ואז זה עושה לבכות. זה עושה כזה חריף, חריף בעין.
לאיזה דמות
נקרא? יש גם, שאתם תשאים את זה, תעשו ככה מספיק זמן, ותחשבו על משהו עצוב.
נכון. לכל אחד יש משהו אחר שמפעיל לו את זה, אצלי זה השפתיים.
אם אתם עושים ככה מספיק זמן, ואתם עושים משהו עצוב, אתם תפקו בסוף. ככה?
לאיזה דמות מכל הסדרות אתם הכי התחברתם?
מכל הסדרות? בעולם.
כן, איץ'. לא, שלך ושלי כאילו. איזה סדרה ששיחקת הכי התחברת?
אני לא יכול להגיד את הדבר, זה יפגע באנשים, אבל אני מת על נא וצור, אני אוהב אותו ברמות.
לא, שחקנים, הדמות.
מבורך, מה?
לא, שלך אליי.
שלי.
דמויות שלך אליי.
שלי, שלי, דמות שלי, אז מה? גיא.
זהו, אני חושבת שגם אני כאילו אלך על מבורך, כאילו כל דמות מלמדת אותך משהו חדש על עצמך, אני חושבת, ולשנינו ברוך שם יצא לעשות לא מעט דמויות חמסה.
חמסה.
חמסה. אבל כן, נראה לי כאילו גיא וסופי הם הכי כזה, אנחנו.
נכון.
אז אולי כן.
וגם כאילו, תנו לנו מלא, לא יודע, כאילו...
תנו לנו חופש.
גם חופש וגם כתבו את זה כזה עלינו.
כן.
כאילו, נתנו לנו את ה...
למידותינו.
בדיוק. אפילו שבעונה 4 שברו לנו את כל הזה, עדיין זה יצא... היה טוב.
נכון.
האם יש עוד עונה למקיף מילאנו?
אנחנו לא יודעים. אנחנו בעצמנו גם מצפים בדיוק כמוכם, אולי אפילו קצת פחות מכם. אולי רק טיפה פחות מכם. אבל אנחנו מאוד מאוד רוצים שתהיה עוד עונה, אנחנו מאוד רוצים שיהיה המשך. אבל כרגע שום דבר עוד לא סגור.
לרוב מודיעים לנו ולכם ביחד. לנו ולכם. ביחד.
כן.
איך זה מרגיש להשתתף בסדרה מפורסמת?
מטריף.
מציס.
כן, לא, זה משהו כזה נראה לי שלא מתרגלים אליו אף פעם, לטירוף. נכון? כאילו אני עוד לא התרגלתי, ואני עושה את זה כאילו שנים כבר.
כן, אתה לא יכול באמת להתרגל לטירוף, אבל אתה, זה כיף, זה כיף להיות חלק ממשהו
גדול. זה כיף, אנחנו כל הזמן, אני חושבת, סליחה שאני מדברת ברבים, אבל נראה לי ששנינו כאילו אנחנו בהודעה מאוד מאוד גדולה על זה כל הזמן.
ממש הודעה.
איך זה להיות מפורס... איך זה מרגיש לכם להיות מפורסמים?
מוזר ומבלבל, לי לפחות.
אל תבלבל לי את המבולבל.
קצת מוזר, קצת מבלבל, מסקרן, מרגש, כיף, לפעמים קצת מפחיד גם.
קצת מפחיד. כן, זה, אמרתי זה בהתחלה שהוא שאל, מה השם שלך? תומי.
תומי תהיה איתנו בבקשה.
תומי, אתה לא איתי. תומי שאל אותי את זה בהתחלה.
הוא מחפש עם חברים להתקשר להעלות אותנו לוידאו.
תומי, תגיד שלום. כפרה לך, תומי. אז הוא שאל אותי קודם בהתחלה, וזה באמת, יש בזה משהו מדהים, שאתה יכול להפיץ אור. אתה מרגיש שאתה כמו איזה מין קרן אור לפעמים בסיטואציות מסוימות. שאתה כאילו רק מגיע ואתה יוצר איזה מלא חיוכים. באותה מידה גם לפעמים החיוכים האלה רודפים אחריך למקומות מאוד אינטימיים, כמו שירותים בקניון וכאלה. אז אתה קצת, אז אתה חלוק.
כמה זמן לקח לכם ללמוד את התפקיד שלכם בלעוף גבוה?
לעוף גבוה זה...
זה שיר.
זה אדוני פה כתב אותו.
כן, אני כתבתי את השיר, ואז הרגשנו שאנחנו צריכים פה קונטרה נשית, ואז אמנת מיקה שהיא זמרת על...
כן, זה היה די פשוט.
זה אחלה שיר, שיר טוב.
אמת.
ומיקה גם למדה אותו בשנייה, שתדעו, מיקה אתה רק אומר למשפט, וטק, אישר לך אותו. אש.
מיקה, מה הציפיות שלך בתור שחקנית, ולמה את שואפת להגיע?
אני כרגע השאיפה הכי, הכי, כאילו, ברורה שלי, היא לעשות תפקיד ראשי במחזמר. מחזות זמר זה הדבר שאני הכי אוהבת בעולם, וזה החלום שלי לעשות דמות ראשית. אני לאט לאט מתקדמת לשם, אבל בגדול להמשיך ולעשות תפקידים מעניינים, לעבוד כמה שיותר, בכמה שיותר מקומות, בכמה שיותר סדרות, ולהיות מותשת. אני רוצה להיות מותשת, כמו שהייתי כשצילמנו את עונה 4. בעונה 4 הייתי מותשת כי הייתי בצילומים, ובמקביל הייתי גם יוצאת להצגות. פתאום הייתי יוצאת מהיום צילום, הולכת לעשות הצגה, חוזרת, ככה בא לי, לעבוד ולהיות עסוקה ומותשת ועייפה.
אילי, מה הציפיות שלך בתור שחקן ולאן אתה שואף להגיע?
בתור שחקן, יש לי הרבה ציפיות. בתור שחקן אני כרגע כותב סרט, בדיוק סיימתי את הדראפט הראשון שלו.
התשובה היא כן, אתה לא צריך לחשוב על זה.
אני תראה, יש תפקיד שהוא את. בסרט, והוא אחד הפקדים הגדולים, כאילו בעצם את, שכתבתי עלייך את כל הליין של ה...
די, אני אבקר.
כאילו בעצם מבורך זה תפקיד מאוד גדול שם בסרט, וגם יש שם סצנות שבאמת עשינו, ואחד אני ואת, אז אם זה יהיה את, זה יהיה גם מצחיק.
סקופ!
אז סיינתי דראפט ראשוני, אז זה נגיד משהו שמאוד מאוד בא לי בתור שחקן. כבר עשיתי דראפט ראשוני, ועכשיו אני עובד על זה עוד, עם סופרת שקוראים לה לילי, וזה הסרט הכי מצחיק שאי פעם אתם... לא יודע אם זה לגיל שלכם, אבל כשאתם תגדלו קצת, אתם תראו.
בסדר, מה, סרטים לוקח זמן, עד שזה יצא, הם כבר יהיו גדולים.
אז עוד איזה שנה, שנתיים, אני מקווה שאתם גם תבואו ותראו את הסרט, או סדרה, אני רוצה או סרט או סדרת איכות של נטפליקס כזאת.
מה יבוא, מה יהיה.
מה שיאשרו לי את התקציב, וזה אנחנו נזרום, וזה החלום, כרגע לפחות.
מיקה, מה את עושה בימים אלו?
מה אני עושה בימים אלו? שאלה מעניינת. סתם, מה אני עושה? אני, כשתגדלו תבינו, זה משפט שמצבן לשמוע, אבל כשתגדלו תבינו שהרבה מאוד שחקנים הם גם מלצרים. מה לעשות? להיות שחקן זו עבודה שקשה להתפרנס ממנה. צריך לעלות על איזה גל מאוד מדויק כדי באמת להצליח להתפרנס.
בעיקר בזמן מלחמה גם.
בטח בזמן מלחמה.
שכל ההפקות.
כן, שהכל כזה מוזר. אז אני הרבה ממלצרת, אני עובדת כאילו בעבודה הרגילה שלי. אני עושה תיאטרון, נכנסתי עכשיו למרי לו, הפקה שאני מאוד מאוד מתרגשת להיכנס. כן, שיש לו את העבודת יום ואת העבודת לילה. בדיוק כזה. אז אני ביום סופרמן שחקנית, בלילה מלצרית. ומה עוד? ויש לי חתול עכשיו, ואני אוהבת אותו. הוא קצת צרט אותי, אתם יכולים לראות. קוראים לו צ'יפסר, אבל כן, בגדול אני מלצרת, אני עם חתול, ואני עושה תיאטרון.
אילי, מה אתה עושה בימים אלו?
זה היה גדול עכשיו. מה אני עושה? בדיוק הוצאתי עכשיו שיר שקוראים לו ילדה עם השיער האדום, שזה שיר מאוד מאוד מרגש. ואני בדיוק עכשיו, כשאני יוצא מפה, אני עושה את הקליפ לפקה פקה, ואני מוציא אותו בימים הקרובים, אז הולך להיות לכם אחלה של שיר. בדיוק צילמתי קמפיין לאורבניקה, אני הפרזנטור של אורבניקה, אני סטטיק ואגם בוחבוט, עשינו את הפרסומת הכי מצחיקה בעולם. והרבה הרבה מאוד דברים, אני עושה הרבה מוזיקה, אני פותח עכשיו מופע, ואני מאוד אשמח גם שתבואו, יש הרבה שירים טובים, ואני גם משיק עכשיו ליין חדש של חולצות, והמון המון.
שאלה אחרונה, אחרונה חביבה לסיום, האם יש לך תחביבים חוץ ממשחק?
אני כל יום משחק כדורסל איזה שעתיים, אני עושה יוגה בבוקר איזה חצי שעה, שעה, ואני אוהב מאוד מאוד לעשות ספורט, וכאילו חשוב לי מאוד, בגלל שאני שחקן, מאוד לשמור על הנפש שלי. שתדעו שאם אתם רוצים להיות שחקנים, אתם צריכים מאוד מאוד כזה, לעשות בשביל עצמכם כזה, כאילו דברים שעושים לכם טוב, כמו להביא חתול נגיד.
עכשיו אותו שאלה למיקה, אם יש לך תחביבים חוץ ממשחק?
אני חושבת שכרגע התחביב שאני הכי כאילו, שהוא הכי תחביבי שלי, זה לשחק. אני משחקת בפלייסטיישן הרבה, מאוד. אני גיימרית. מאז הקורונה אני נהייתי גיימרית, ואף אחד לא יודע.
מה את שחקת?
אני משחקת Far Cry, GTA, Assassin's Creed, מיינקראפט לא, דווקא. פורטנייט ניסיתי עם אחי הקטן, והוא פשוט היה ממש טוב בזה, וזה הפחיד אותי. אז אני פשוט ויתרתי על פורטנייט.
מה עם רובלוקס?
גם לא יצא לי.
זה טוב.
אבל אני קצת גדולה לרובלוקס.
לא, 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 לא.
רגע. לא, תשחקי רובלוקס.
לא, תשחקי.
תבוא איתנו.
המשחק נקרא פארטי אנימל, זה כמו סופר סמאש ברוז, אבל כזה.
אבל פארטי אנימל.
שמעתי על זה נראה לי.
זה מאוד טוב.
שזה מלא מיני גיימס.
כן, כזה מיני גיימס.
לרובלוקס יש מלא משחקים.
אבל קצת כזה עם מיני גיימס.
רובלוקס זה טוב. אנחנו רוצים להגיד תודה למיקה צור ואילי צ'פמן.
השיר שיסגור את התוכנית תמיד היית את מתוך לעוף על ענה.